泪随着手下属于我走发的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, ערב חג סיום מסכת סוכה. היום הזה, יום שלישי, חג באלול, חב ג' באלול תשפ"א, מסכת סוכה, דף נון ה'. רדיו קול חי, זהו יחסני לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה ערב חג סיום מסכת סוכה תשפ"א, היום הזה חב ג' באלול בשנת תקפ"ו, עלתה נשמתו הגדולה למרומים של רבי אורי בן רבי פנחס השרף מיסטר ליסק, ובשנת תרל"ד עלתה נשמתו הגדולה של רבינו יוסף בן רבי משה באבד בעל המנחת חינוך, בשנת תשב עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יצחק מנחם מנדל בן רבי שמואל צבי דנציגר השם יקום דמו, עקידת יצחק מאלכסנדר. ובשנת תשמ"א עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבינו יעקב יצחק בן רבי שמעון נתן נוטה בידרמן, האדמור מללוב ירושלים. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן עלינו, לומדי הדף היומי וכל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מחר בעזרת השם ובישועתו יום חג סיום מסכת סוכה, והיורצייט של החפץ חיים, זכותו תגן עלינו. כאמור, היום ערב חג סיום מסכת סוכה, אותה נגיש מחר בעזרת השם ובישועתו, בשמחה ובטוב לבב, בהודיה לבורא כל העולמים, על כל הטוב אשר גמלנו גומלנו ויגמלנו. נגיש זאת לריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו, בתלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם. נישא תפילה, ותערב לפניך עתירתנו כעולה וכקורבן. השב שכינתך לציון עיריך. שלח לנו את משיח צדקך, וגואלנו מהרה למען שמך. מחר, בעזרת השם ובישועתו, יהיה האות הזה.
Oh, no, 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 no,
רחום, רחמך רבי.
חי בן דוד ומוטי שטיימץ, השליחי ציבור הכי מתאימים, לשאת תחינה ובקשה, בפני אבינו אב הרחמן בימי הרחמים והסליחות, בערב חג סיום מסכת סוכה, לכתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה. יהי רצון לפניך, אדוני אלי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמת, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב. היום הזה מצוות תקט, להיות הכהנים והלוויים עובדים במקדש למשמרות. ממש ממש מעניין הדיומא. נלמד על זה היום בסייעתא דשמיא בדפינו היומי בתורה שבעל פה. אי אפשר לה לתורה שבכתב ללא התורה שבעל פה. משורשי מצוות המשמרות ידועות וקבועות. לפי שכל המלאכות המוטלות על מספר אנשים ידועים נעשות כראוי, ואין הצילה והייאוש והקפדנות מצויה בהם. אבל המוטל על הרבים מבלי שיהיה בהם אנשים ידועים לעשותה, פעמים יטילו אותה כצטן על כצטן, ופעמים יקפידו אילו על אילו בעניין. אין להאריך בדברים אלו, ידועות הן בכל אנשי מניין, אבל ברגל מפני השמחה נצטוו להיות יד הכל שווה בהן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל פרק השינון, הסיכום והחזרה. אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף נון דלת במסכת סוכה. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נשיב על השאלות שעליהם נחזור כעת. שאלה הראשונה על דף נון דלת הייתה, כמה יכול להפסיק בין התקיעות בראש השנה? והתשובה, לרבי יוחנן גם אם תעבור שעה בין תקיעה לתקיעה יצא, ולרב כהנא אליבא דרבי יהודה אסור שיפסיק יותר מכדי נשימה. שאלה שנייה, כמה תקיעות היו בראש השנה שחל בשבת? והתשובה, ממחת, חף א' כמו בכל יום וחף ז' לשלושה מוספין. שאלה שלישית, כמה תקיעות תקעו לקט השלישית בערב פסח בית הקרבת קורבן הפסח? והתשובה, לרבנן 9, 3 לכל הלל, ולרבי יהודה 3, כיוון שלא הספיקו לומר הלל יותר מפעם אחת. שאלה רביעית, בערב פסח שחל בערב שבת, אילו תקיעות תקעו? והתשובה, 21 כמו בכל יום, ו9 לשתי כיתות ראשונות ו3 לאחרונה לכולי אלמה, ו6 תקיעות של שבת. שאלה חמישית, האם ראש השנה יכול לחול ביום שישי? והתשובה, לרבנן לא יכול לחול, כיוון שמעברים את חודש אלול לצורך, ולאחרים אין מעברים לצורך, ויוצא כך. דהיינו, שראש השנה יכול לחול ביום שישי. והשאלה האחרונה על דף נ"ד אתמול הייתה, ראש חודש שחל בשבת, איזה שיר של יום היו אומרים בו ומדוע? והתשובה של ראש חודש, כדי לידע שהוקבע בזמנו. אלה מוריי ורבותיי, את השובת לשאלות שלנו לשינון וסיכום ולחזרה עודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף נון דלת במסכת סוכה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וריאי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי, ערב חג סיום מסכת סוכה, חב ג' באלול תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף הלפני האחרון במסכת סוכה, הלא הוא דף נון ה'. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון ד' עמוד ב', בשורה התשיעית, מתחילת העמוד ומן המילים ואין מוסיפים על 48. מן המילים הללו התרגשות גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף נון ג' עמוד ב', מנתה המשנה את התקיעות שהיו נוהגות בבית המקדש בשאר ימות השנה. וזה אגב המשנה הקודמת בדף נ"א עמוד ב' שבה התבאר סדר התקיעות שהיה נוהג בזמן ההליכה לשאיבת המים לשם ניסוחם על המזבח בחג הסוכות. אמרה המשנה בדף נ"ג עמוד ב', אין פה חתין מ-21 תקיעות במקדש, בכל יום בבית המקדש היו תוקים לכל הפחות 21 תקיעות, ואין מוסיפים על 48, ולא היה יום שתקעו בו יותר מ-48 תקיעות. מקשה הגמרא על דברי המשנה שמצינו פעמים שתוקעים יותר מ-48 תקיעות ביום אחד. מקשה הגמרא ולא, וכי לא ייתכן שיהיו יותר מ-48 תקיעות, והעיקה, והרי יש יום שתוקעים בו יותר, והוא ערב הפסח שחל להיות בשבת. דהי לרבי יהודה שלדעת רבי יהודה, שהובאה לאל בתחילת העמוד, שסובר שקט של אישית של מקריבי קורבן הפסח קרא את ההלל רק פעם אחת, וממילא ייתקע רק 3 תקיעות בתחילת קריאתו. כפי שמבואר לאל, הפסח נשחט בשלוש כיתות קט אחר קט, וכל קט קוראת את ההלל 3 פעמים, ובכל פעם שמתחילים את ההלל תקעו 3 תקיעות, ונמצא שכל קט תוקע 9 תקיעות, ושתי כיתות תוקעות יחד 18 תקיעות, ורבי יהודה סובר שקט שלישית לאחר שהתחילו פעם אחת את ההלל ותקעו 3 תקיעות, סיימו לשחוט את פסחיהם, הרי 21 תקיעות ל3 כיתות. ורבנן סוברים שאף קט שלישית התחילה 3 פעמים את ההלל ותקע 9 תקיעות, ונמצא שכל הכיתות תקעו יחד 27 תקיעות, 9 תקיעות לכל קט. אם כן, תוקעים בערב פסח שחל בשבת 51 תקיעות, 21 תקיעות שבכל יום, 9 למוספים של שבת, הרי 30 תקיעות, ועוד 18 תקיעות להלל של שתי הכיתות הראשונות ו3 להלל של הקט השלישית, הרי 51 תקיעות לשיטתו של רבי יהודה. היא לרבנן והיא לדעת רבנן, שסוברים שאף הקט השלישית קרא את ההלל 3 פעמים ותקעה 9 תקיעות, נמצא שתוקעים בו 57 תקיעות שמוסיפים על רבי יהודה 6 תקיעות של קט שלישית. מדוע שנתה המשנה שאין מוסיפים על 48? אין מצב שיתקעו יותר מ-48 תקיעות ביום אחד. מתרץ את הגמרא כי קטן עמידי דהיתה בכל שנה. המשנה מנתה רק את התקיעות שתוקעים בכל שנה. ולכך ערב פסח שחל להיות בשבת דליתה בכל שנה, ושנה שאינו חל בכל שנה, שלא תמיד חל ערב פסח בשבת. לא קטן, היא לא מנתה המשנה. אף שבערב פסח שחל להיות בשבת, אכן תוקעים יותר מ-48 תקיעות. מקשה הגמרא לתירוץ, איך ייתכן לומר שלא מנתה המשנה אלא תקיעות שתוקעים בכל שנה? עתו וכי ערב שבת שבתוך החג שהוזכר במשנה, ערב שבת שבתוך חג הסוכות שיש בו 48 תקיעות מאיתה בכל שנה? האם יש בו 48 תקיעות בכל שנה? הרי זימנין דלא משכחת לה, ישנם פעמים שאין אתה מוצא בו 48 תקיעות. ואיך ידע מכיצד ייתכן המקרה הזה? כגון שחל יום טוב ראשון של סוכות בערב שבת שלא תוקעים ביום טוב את 12 התקיעות שתוקעים בשביל ניסוך המים, וערב שבת שבשבוע השני יחול בשמיני עצרת שאין בו ניסוך המים, אם כן באותה שנה לא יחול ערב שבת בכל המועד שבו תוקעים לניסוך המים, והתקיעות שתוקעים לניסוך המים אינם דוחים יום טוב, כמבואר במשנה לאל בדף נ"א עמוד א', במוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו לעזרת נשים, הרי שביום טוב לא היו עושים בו שמחת בית השואבה ולא היו תוקעים בו לניסוך המים, ונמצא שבשנה שחל יום טוב בערב שבת, היו בערב שבת של חג הסוכות רק 36 תקיעות. תרץ את הגמרא, יום טוב ראשון של סוכות לעולם אינו חל בערב שבת מפני דקי מיקלה יום טוב ראשון בערב שבת, כאשר יום טוב ראשון של סוכות עומד לחול בערב שבת, מתחי דחין ללאים, בית דין דוחים אותו שיחול בשבת על ידי שמעברים את החודש הקודם, את חודש אלול, שיהיה מלא. מה הייתה מה? מה הטעם שעושים כן? כיוון דאיקלה, כאשר חל יום טוב הראשון של חג, שהוא 15 בתשרי להיות בערב שבת, אם כן יום הכיפורים שהוא 5 ימים לפני יום טוב ראשון של סוכות, דהיינו בעשרה בתשרי, אי מתווי, מתי יחול? הרי בחד בשבת, ביום ראשון הוא יחול, וכיוון שאין בית דין רוצים ששבת ויום הכיפורים יחולו בסמיכות זה לזה, כמה מבואר במסכת ראש השנה בדף חף עמוד א', אילכך דחין עלי, לכן דוחים את יום הכיפורים ליום שני על ידי שמעברים את אלול, וממילא יום טוב הראשון של סוכות נדחה לשבת, ומכיוון שלעולם לא חל יום טוב ראשון של סוכות בערב שבת, אם כן בכל שנה תוקעים בערב שבת שבתוך החג 48 תקיעות. ולמה באמת, כשיוצא יום הכיפורים בסמיכות לשבת, יש צורך לעבר את חודש אלול מפני שני טעמים, שלא יתפשו הירקות כאשר יום הכיפורים יחול לאחר השבת, אף שאין אוכלים ביום הכיפורים צריך לעבר, משום שכאשר יום הכיפורים ביום ראשון, ראש השנה ויום טוב ראשון של סוכות יחולו בערב שבת, ושוב יש חשש שהירקות יתפשו ביומיים. סיבה שנייה, משום איתיה, שהמיתים לא יסריחו במשך יומיים, שכן לא ניתן לקוברם בשבת וביום הכיפורים. ואם באו עדים שראו את הלבנה ביום ה-30, בית דין מאיימים עליהם שיחרישו ולא יעידו כן, בכדי שיוכלו לעבר את החודש ולעשות את ראש חודש רק למחרת. מקשה הגמרא משני מקומות שמצינו בהם, שיום הכיפורים חל בסמיכות לשבת. מקשה הגמרא ומי דחין עלי וכי דוחים את יום הכיפורים בכדי שלא יחול לעולם בסמיכות לשבת? ואתנן שנינו משנה במסכת שבת בדף קופיות ג' עמוד א'. חלבי שבת, עברי התמיד של בין הארבעים שהקריבו בשבת, קריבין ביום הכיפורים, שחל להיות במוצאי שבת. קורבן התמיד שהקריבו בין הארבעים היו מקטירים את עבריו וחלביו בלילה. ומבואר שם במשנה במסכת שבת שלדעת רבי ישמעאל חלבי שבת קריבים ביום הכיפורים, כשחל יום הכיפורים במוצאי שבת. ואין חלבי יום הכיפורים קריבים בשבת, כשחל יום הכיפורים ביום שישי. ורבי עקיבא סובר שאין חלבי שבת קריבים ביום הכיפורים, ולא של יום הכיפורים בשבת, מכל מקום מוכח מן המשנה הזו, שיום הכיפורים יכול לחול במוצאי שבת. וממילא יום טוב ראשון יכול לחול בערב שבת, ואם כן חוזרת הקושייה, שלא בכל שנה היו 48 תקיעות בערב שבת שבתוך החג, כי בשנה שחל יום טוב ראשון בערב שבת היו פחות תקיעות. ומקשה הגמרא קושייה נוספת מברייתא שמוכח בה שיום הכיפורים יכול לחול בסמיכות לשבת. ועוד קשה, הרי אמר רבי זעירא כי יבין על בי רב בבבל, כשלמדו בבית מדרשו של רב בבבל קודם שעליתי לארץ ישראל, אבי אמרי היו אומרים שם, הדתניא מה ששנינו בברייתא, יום הכיפורים שחל להיות ערב שבת לא היו תוקעין בו לפני שבת, את שש התקיעות שתקעו בכל ערב שבת להבטיל את העם ממלאכה, משום שכבר שובתים העם ממלאכה ביום הכיפורים, שיום הכיפורים קדוש כשבת ואסור בכל המלאכות. וכאשר חל יום הכיפורים במוצאי שבת, לא היו מבדילים בו, לומר, המבדיל בין קודש לקודש. כדרך שמבדילים בכל יום טוב שחל במוצאי שבת, כיוון שקדושת יום הכיפורים שווה לשבת, ששניהם אסורים, בכל המלאכות. ואינו כמו יום טוב שקדושתו קלה משבת, שמותר במלאכה לצורך אוכל נפש, ולכן ביום טוב שאחר השבת מבדילים במוצאי שבת בין קודש לקודש, שההבדלה היא מקודש לחול, או מקודש חמור לקודש קל. ואמרו בבבל שברייתא זוהי לדברי הקולי, כמו שתבאר הגמרא בהמשך. אבל כי סליקת לאטם כאשר עליתי לארץ ישראל, אשכחתי, מצאתי, פגשתי לרבי יהודה ברי, בנו של רבי שמעון בן פזי, דייתי וכאמר שישב ואמר, שהברייתא הזו שמבואר בה שאין תוקים ביום הכיפורים שחל בערב שבת, רבי עקיבא היא, שהוא סובר במשנה במסכת שבת, כפי שהבאנו, שחלבי שבת אינם קריבים ביום הכיפורים, אם כן לשיטתו, יום הכיפורים שווה בחומרתו לשבת, ולכן כשחל יום הכיפורים בערב שבת, לא היו צריכים לתקוע שלא תקעו אלא להבדיל בין יום קל ליום חמור, אבל לפי רבי ישמעאל החולק במשנה שם וסובר, שחלבי שבת קריבים ביום הכיפורים, יום הכיפורים קל משבת, ואם כן, צריכים לתקוע ביום הכיפורים שחל בערב שבת, כדי שידעו הכהנים שקדושת יום הכיפורים קלה משל שבת, ועל ידי כך ימנעו הכהנים מלהקריב את חלבי יום הכיפורים בשבת, וכן, גם כדי לדעת שכאשר יחול יום הכיפורים ביום ראשון, יוכלו להקריב בו את חלבי השבת. ובני בבל שאמרו שברייתא זוהי כדברי הכל, סברו שברייתא זוהי אף כדברי רבי ישמעאל, כיוון שהכהנים בקיאים בכל ההלכות. כהנים זריזים הם, הכוונה שהם בקיאים בכל, שנאמר על שבט לוי יורו משפטיך ליעקב, ואין צריך לתקוע כדי להפתילם מהקרבת חלבי יום הכיפורים בשבת, או בכדי שידעו שחלבי שבת קריבים ביום הכיפורים. מכל מקום מוכח מהברייתא, שיום הכיפורים כן יכול לחול ביום ראשון. וכיוון שכן, יום טוב ראשון של סוכות יכול לחול בערב שבת, וחוזרת הקושייה מדוע לשנה התנה ערב פסח שחל בשבת אף שאינו חל בכל שנה, שהרי אף ערב שבת שבתוך החג לא בכל שנה תוקעים בו 48 תקיעות, שכן בשנה שחל יום טוב ראשון בערב שבת תקעו בו פחות תקיעות. תרץ את הגמרא לא קשיא. המשנתנו שעולה ממנה שיום הכיפורים ושבת לא יחולו בסמיכות לעולם מדעת רבנן הסוברים, שמעברים את החודש לצורך, וכיוון שבית דין לא רצו שיום הכיפורים ושבת יחולו בסמיכות, הם מעברים את אלול ולעולם לא יחולו יום הכיפורים ושבת בסמיכות. המשנה והברייתא שמשמע מהם שיום הכיפורים כן חל גם בסמוך לשבת, כדעת החירים היא, כדעת רבי מאיר המכונה החירים, שסוברים שתמיד חודש אחד מלא וחודש אחד חסר, ואף לצורך לא מעברים חודש שצריך להיות חסר. ולכן לא ניתן לעבר את חודש אלול, ומביאה הגמרא את הברייתא שבה נשנית שיטת החירים, דתניא. שנינו בברייתא, המופיעה במסכת שבת דף פז עמוד ב', במסכת ראש השנה דף וו עמוד ב', במסכת ערך עם דף ת' עמוד ב', אחרים אומרים אין בין עצרת, אין בין חג השבועות בשנה אחת לעצרת של שנה שאחריה, ואין בין ראש השנה לראש השנה בשנה שלאחריה, אלא הפרש של 4 ימים בלבד. כלומר, לעולם יחול אותו יום טוב 4 ימים מאוחר יותר מהיום שחל בשנה שקדמה לה. לדוגמה, אם חל בשנה זו היום טוב ביום ראשון, לשנה הבאה יחול היום טוב הזה ביום חמישי. כי אחרים סוברים שלעולם סדר החודשים הוא אחד מלא של 30 יום ואחד חסר של 29 ימים. ולא מעברים חודש שצריך להיות חסר אפילו לצורך. אם כן, כל חודשיים עולים ל-59 ימים. שזהו הסדר לפי מולד הלבנה שבין מולד ומולד יש 29 ימים ומחצה. אם כן, לשני מולדות 59 ימים. ולכך עושים אחד מלא ואחד חסר שהם 59 ימים. ונמצא שבשנה יש תמיד 6 סדרים של 59 ימים שהם 354 ימים שהם 50 שבועות ועוד 4 ימים. ומשום 4 ימים אלו הנוספים על 50 שבועות שיש בשנה, יחול תמיד כל חג 4 ימים מאוחר יותר ממה שחל בשנה הקודמת. שאם חל ראש השנה ביום ראשון, לשנה הבאה יחול ביום חמישי. ואם בין חג לחג הייתה שנה מעוברת והיו בה 2 חודשי אדר, אז יהיה ההבדל בראש השנה לראש השנה של שנה שאחריה 5 ימים. שחודש העיבור, דהיינו אדר שני, הוא תמיד 29 ימים, שהם 4 שבועות ועוד יום שנוספו על שאר השנים. וממילא יחול כל חג 54 שבועות ו5 ימים לאחר היום בו חל בשנה הקודמת, שמשום יום זה הנוסף על 4 שבועות נדחה החג ביום נוסף. נמצא שלפי אחרים אלול הוא לעולם חסר, ואין מעברים אותו אף לצורך, ואם כן יום הכיפורים כן יכול לחול גם ביום ראשון. וכך סברו המשנה במסכת שבת בדף קוף י' ג' והברייתא מובאת שם אחרי המשנה בדף קוף י' ד' עמוד ב', שהמשנה והברייתא הללו הובאו לעיל בניין מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אבל רבנן החולקים סברו שכן מעברים את החודש לצורך, ואם כן אין סדר קבוע לימות השנה, ויכול להיות בין קביעות של שנה זו לשנה שלאחריה הבדל יותר גדול. ולדעתם, אם יום הכיפורים עומד לחול בסמיכות לשבת, מעברים את חודש אלול כדי שלא יחול בסמיכות. וכך גם סברה משנתנו, וכיוון שלעולם יום הכיפורים לא יחול ביום ראשון, יום טוב ראשון של סוכות לעולם לא יחול בערב שבת. ותמיד יש בערב שבת שבתוך החג, שבתוך חג הסוכות, 48 תקיעות. מביאה הגמרא קושייה נוספת על רבי יחא שאמר לאל בדף נ"ד עמוד א', שתוקעים לכל מוסף ומוסף. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבי יחא שאמר לאל תוקעים לכל מוסף ומוסף, שאומרים למוסף של שבת שיר של שבת ותוקעים 9 תקיעות, ולמוסף של יום טוב ראש השנה אומרים את השיר שלו ותוקעים 9 תקיעות. שנינו בברייתא ראש חודש שחל להיות בשבת שיר של מוסף של ראש חודש דוחה שיר של מוסף של שבת, ואין אומרים אל השיר של ראש חודש ולא שיר של שבת. ואם איתה, ואם אכן דבריו של רבי יחא נכונים וצריך לתקוע לכל מוסף בפני עצמו בשעת השיר של אותו המוסף, אם כן לימא דשבת ולימא דראש חודש, שיאמרו גם שיר של שבת וגם שיר של ראש חודש, שכך הוא הדין לדעתו של רבי יחא, שבכל יום שיש בו 2 מוספים, אומרים את 2 השירים, ומדוע צריך לדחות את השיר של שבת מפני ראש חודש, אלא על כוחך, שלא שרו ותקעו על כל מוסף בפני עצמו, וקשה על דברי רבי יחא. תרץ את הגמרא, אמר רב ספרא, אכן שרים ותוקעים על כל מוסף כדברי רב יחא. ומה היא דוחה? מה הכוונה שהברייתא שנתה דוחה? דוחה לקדם. הכוונה ששיר של ראש חודש, אומרים אותו תחילה, קודם לשיר של שבת. אבל באמת לעולם תוקעים על כל מוסף בשעת השיר שלו. זאת אומרת שראש חודש יכול להיות בשבת, אומרים גם שיר של ראש חודש וגם שיר של שבת, ותוקעים על כל אחד ואחד. מה שהתכוונה הברייתא לומר, שראש חודש יכול להיות בשבת, קודם אומרים את השיר של האורח של הראש חודש ואחר כך של השבת. השבת היא מארחת נפלאה, נותנת את הכבוד קודם לאורח. מקשה הגמרא והמאי, מדוע שיר של ראש חודש קודם לשיר של שבת? והרי כלל הוא בידינו, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. דהיינו, כשיש 2 מצוות לפנינו, עושים קודם את התדירה והמצויה יותר, ושבת תדירה יותר מראש חודש, אם כן צריכים להקדים את של שבת. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, הטעם שהקדימו שיר של ראש חודש לשיר של שבת, אף שהוא תדיר, לידע שהוקבע ראש חודש בזמנו, שיכירו העם שלבית דין אין ספק, שקידשו את החודש כהלכתו בזמן הנכון, ולא יגמגם לב האדם בדבר. שמכיוון שרוב העם עדיין לא ראו את הלבנה בחידושה, היו צריכים היכר לזה. מקשה הגמרא על תירוצו של רבי יוחנן, והי היכר אבדינן, וכי היכר זה עושים? היכר האחרית אבדינן, הרי היכר אחר היו עושים דתנן. שנינו במשנה במסכת שקלים, פרק ח' משנה ח', חלבי תמית של שחר, איברי תמית של שחר, ניתנים מחצי הכבש ולמטה במזרח. לאחר שחיטת התמית והפשטתו, 6 הכהנים שזכו בהולכת האיברים לכבש, מניחים את האיבריו על חציו התחתון של הכבש בצד מזרח, ולאחר מכן היה כהן נוסף מעלה את האיברים מן הכבש למזבח להקטירם. וזה היה סימן שהם של קורבן תמיד. ואיברים של מוספים ניתנים מחצי הכבש ולמטה בצד מערב, דהיינו כנגד התמיד. וזה היה סימן שם של מוספים, והיו עושים את הסימן הזה, משום שפעמים היו מתעכבים איברי התמיד של שחר עד זמן המוסף, היה צריך היכר שלא יחליפו בין איברי המוסף לאיברי התמיד, ויקטירו את של מוספים קודם לתמיד. ודבר זה נלמד במסכת פסחים מדף נ"ח עמוד ב' מפסוק, שאין שום קורבן קרב על המזבח קודם לתמיד של שחר. ואיברים של מוסף של ראש חודש ניתנים תחת קרקוב, תחת הסובב של המזבח ולמטה ממנו מעט, דהיינו בחצי העליון של הכבש, שהכבש אורכו 32 אמה, הוא משופע ועולה עד לגובה 9 אמות, ובגובה 6 אמות במזבח נמצא הסובב. אם כן, לאחר שני שליש מאורך הכבש מן הארץ, הוא מגיע לגובה 6 אמות שהוא בגובה הסובב, ולמטה ממנו מעט, דהיינו בחצי הכבש העליון מעט מתחת לגובה הסובב, שהוא בגובה שני שליש, מניחים את עברי המוסף של ראש חודש. ואמר רבי יוחנן, הטעם שמניחים את עברי מוסף של ראש חודש למעלה מכל האיברים כדי להראות שהם חשובים ולידע להודיע שהוקבע ראש חודש בזמנו, ויכירו העם שלבית דין אין ספק שקידשו את החודש כהלכתו בזמן הנכון, ולא יגמגם לב האדם בדבר. אם כן, מצינו שעשו היכר אחר להודיע שהוקבע בזמנו, ומדוע הוצרכו להקדים שיר של ראש חודש לשל שבת להיכר נוסף? תרץ את הגמרא, תרי היכר אבדינן, עושים שני היכרים לדעת שהוקבע החודש בזמנו, גם מניחים עברי מוסף של ראש חודש למעלה בכבש, וגם מקדימים שיר של ראש חודש לשל שבת, דחזי אי חזי ודחזי באי חזי, כדי שהרואה היכר אחד בלא השני ידע שהוקבע ראש חודש בזמנו, וכן הרואה את ההיכר השני ידע כך, וכך ידעו כולם שהוקבע ראש חודש בזמנו. מקשה הגמרא קושייה נוספת על רבי יחא שאמר שתוקים לכל מוסף. מיתי ויקשו בני הישיבה על רבי יחא. דתני רבא בר שמואל, שנה רבא בר שמואל ברייתא, יכול הייתי לומר כי כשם שתוקים על מוסף של שבת, כשהוא בפני עצמו, כשאין עוד קורבן מוסף באותה שבת, ועל מוסף של ראש חודש כשהוא בפני עצמו, כשחל בחול ואין עוד קורבן מוסף באותו יום. כך כששניהם חלים להיות יחד ויש באותו יום שני מוספים יהיו תוקעין על כל מוסף ומוסף. לכך תלמוד לומר מלמדנו הכתוב שנאמר בניין התקיות בספר במדבר פרק י' פסוק י', וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. ולומדים מן הפסוק הזה שתוקעים רק פעם אחת, אף אם יש שני מוספים. וכפי שהתבהר בסמוך, מבואר בברייתא, שביום שיש שני מוספים אין תוקים לשני המוספים. אומרת הגמרא, תיופתא דרבי יחא, תיופתא. פרחה על דברי רבי יחא, קושייה חמורה על דברי רבי יחא, ומסיקה הגמרא שאכן תיופתא נדחו דבריו של רבי יחא. ומבארת עכשיו הגמרא כיצד דרשה הברייתא מהפסוק שביום שיש שני מוספים אין תוקעין לכל מוסף בנפרד. מבארת הגמרא מהי תלמודה, כיצד דרשה הברייתא מהפסוק ובראשי חודשכם שכשחל ראש חודש בשבת אין תוקים לשני המוספים. משיבה הגמרא, אמר אביי, אמר קרא, נאמר בפסוק, ובראשי חודשכם ונכללו בזה כל החודשים לומר, וקשו ושבו בעקש כל החודשים כולם זה לזה לעניין התקיעות, שמספר התקיעות בכל ראשי החודשים שווה, ואין הבדל אם הוא חל בחול שיש בו מוסף אחד, או בשבת שיש בו שני מוספים. ביור נוסף לדרשת הברייתא, רבה שיאמר כתיב, נאמר חודשיכם חסר יוד, שהוא לשון יחיד. וכתיב ובראשי לשון רבים, משמע שכוונת הכתוב לחודש שיש בו שני ראשים. ואיזה חודש שיש לו שני ראשים, ואומר זה ראש השנה שיש לו שני ראשים, שהוא גם ראש חודש וגם ראש השנה, ויש בו שני קורבנות מוסף. ואמר רחמנה, אמרה התורה על ראש השנה, חודשיכם בלשון יחיד לומר, חדי, שתוקים בו רק פעם אחת על שני המוספים. ומקשה הגמרא, קושייה נוספת על רבי יחא, ועוד קשה על רבי יחא, ומסביר ארוך לניר מדוע מביאה הגמרא קושייה נוספת מברייתא, לאחר שהגמרא כבר קשתה על רבי יחא מברייתא אחרת ודחתה את דבריו, והוא מתרץ שמכיוון שרבי יחא למד את דבריו מברייתא ומפסוק, אם כן אף שהוכיחה הגמרא מברייתא שלומדת מפסוק לא כמו רבי יחא, אי אפשר לדחות את דבריו של רבי יחא. שכן מה עדיפה הברייתא שהביא רבא בר שמואל שדרשה מפסוק, מאשר הברייתא של רבי יחא שדרשה אף היא מפסוק? לכן מביאה הגמרא עכשיו ברייתא נוספת שלא כרבי יחא ומקשה עליו. תירוץ נוסף, שבדברי רבי יחא יש שני חידושים, א' שתוקים לכל מוסף ומוסף, ב' ששרים שיר לכל מוסף. שהרי אם רבי יחא סובר שתוקים לכל מוסף, בהכרח שיש להם שיר נפרד. ואם כן, מהברייתא הראשונה מוכח שאין תוקים לכל מוסף. אבל עדיין ייתכן שיש שיר לכל מוסף, ולכן מוכיחה הגמרא מהברייתא השנייה ששיר אחד נדחה ואין אלא שיר אחד לשני המוספים. אם כן, מקשה הגמרא ועוד, עוד קשה על רבי יחא תניא שנינו בברייתא, בחולו של מועד של סוכות, בראשון, ביום הראשון של חול המועד, מה היו הלווים אומרים בשיר המוספים? משיבה הברייתא, ביום הראשון היו אומרים מזמור לדוד, אבו להשם בני אלים. והיו אומרים את כל המזמור לפי שמזכירים בו בהמשך כל השם על המים, על שם ניסוך המים. ממשיכה הברייתא ומבררת ביום השני של חול המועד מה היו אומרים. משיבה הברייתא, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? והיו אומרים את כל המזמור שעוסק בדברי מוסר וכיבושים לאילו שאינם חוזרים בתשובה. כלומר, למה לך לבוא לבית זה לצורך מצוות החג ולשמוח בשמחת החג עם שאר עמי אם אינך חוזר בתשובה? עוד נאמר באותו מזמור, לשלם לעליון נדריך, שהרי חג הסוכות הוא הרגל השלישי, והוא זמן בלטה אחר שהנודר קורבן ולא הביאו עד שעברו שלוש רגלים כסדרן, דהיינו שלושת הרגלים שהראשון ביניהם הוא פסח ואחריו עצרת וסוכות, עובר על איסור בלטה אחר, למען דאמר אחד בברית המופת במסכת ראש השנה בדף דלת. ביום השלישי של חול המועד, מה היו אומרים משיבה הברית מי יקום לי ימי רעים? והיו אומרים עד סוף המזמור שעוסק בצרותם של ישראל בבית שני שהיו תחת מלכי פרס ומלכי יוון ומלכי רומי, ואף על פי כן אינם נמנעים מלשמוח בשמחת מלכם. והיו מתפללים מי יקום לי ימי רעים, כלומר מי יקום לנו להצילנו מן המרעים הללו. בהמשך הנאמר, לולא השם עזרת לי כמעט שכנה דומה נפשי, כלומר, אם לא היה לי עזרת השם, הייתה נפשי שוכנת במקום הדומיה, דהיינו השתיקה והוא הקבר. ובהמשך נאמר, אם אמרתי מת הרגלי, תנחומך ישעשעו. כלומר, על אף צרותינו, אין אנו נמנעים מלבוא להשתעשע בתנחומך. ביום הרביעי של חול המועד, מאה היו אומרים משיבה הברייתא, בינו בוערים בעם, והוא תחילתו של המזמור שאמרו ביום השלישי, ואמרו עד אמצע המזמור עד למקום שהתחילו ביום השלישי. ונאמר שם דברי תוכחה לאלו השוטים שאינם מעשרים כראוי, ואומרים, מי רואינו ומי יודענו, אם יסרנו כראוי. שיתנו לב להבין שהקדוש ברוך הוא רואה ויודע הכל, וכיוון שעכשיו הוא זמן מתנות עניים, שסוכות הוא זמן האסיף, אומרים את השיר הזה. שחג הסוכות הוא זמן איסוף התבואה מן השדה, וצריך לתת לעניים את מתנותיהם, לקט שכחה ופאה ומעשר עני. וכשמתקרבים עכשיו הימים האחרונים לפני שובם לבתיהם, קוראים הלוויים לפניהם להוכיחם שיעשרו כראוי, ולא אומרו בלבם מי רואינו מי יודענו, אם יסרנו כראוי, שלא מעשרים בצינה. לכך אומרים בינו בוערים בעם, כלומר אותם השוטים בעם שאומרים בלבם, מי יגיד מעשינו? תנו לב להבין שהנוטע אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, היוסר גויים הלא יוכיח. כלומר הקדוש ברוך הוא שנטע את האוזן ויצר את העין ודאי שומע ורואה הכל. והטעם שיפחו את סדר המזמור ואמרו ביום השלישי את חציו השני של המזמור וביום הרביעי את חציו הראשון, כדי שהתוכחה על הפרשת תרומות ומעשרות תהיה ביום המאוחר יותר, קרוב יותר לשובם לביתם. ביום החמישי של חול המועד, מה היו אומרים משיבה הברייתא, הסירותי מסבל שכמו, שיש בפסוקים הללו דברי תנחומים, שנאמר בהמשך המזמור, בצרה קראת והחלצקה אינך בסתר רעם, כלומר, אף אם קראת בעת צרה בסתר, אני עניתיך בכל רועם דהיינו בפרסיה. כפי שפירש רשי על הפסוק, ונאמר בהמשך, אבחנך על מי מריבה סלה, כלומר, לפי מה שאבחון אותך, אפסוק דינך על המים, על שם שבחג מתפללים על הגשמים וצריכים להם. ונאמר עוד במזמור הזה, אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים, ארחב פיך ועמלאו, ככל אשר תשאל, עמלא ששלח לכם ברכה, וסוף המזמור ויחילהו מחלב חיטה, ומצור דבש אסבייקה. ביום השישי של חול המועד, מה היו אומרים משיבה הברייתא, ימותו כל מוסדי הארץ. ואמרו את כל המזמור, משום שנאמר בו, אני ורש הצדיקו, ודרשו במסכת חולין בדף קוף למדלת, שפסוק זה עולה על מתנות עניים, וזמננו בסוכות, שהוא זמן האסיף. כך דורשת הגמרא במסכת חולין, אני ורש הצדיקו צדק משלך ותן לו לעני. ולאחר מכן נאמר לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו, כלומר מי שאינו נותן ליבו להבין כך, דינו למיטה, כמבואר במסכת אבות פרק ה' משנה ת', בארבעה פרקים בשנה הדבר מתרבה ואחד מהם הוא במוצאי החג שבכל שנה מפני גזל מתנות עניים, וכן גורם כללה ורעבון לעולם. משום שנאמר בהמשך ימותו כל מוסדי הארץ. והמאירי כתב טעם אחר מדוע אומרים את המזמור הזה, משום שנאמר בתחילת המזמור אלוקים ניצב בעדת כל. שהקדוש ברוך הוא יושב בדין ובחג הסוכות נידונים על המים. סדר זה היה כאשר חלו כל ימי חול המועד בימות החול, ואם חל שבת באחד מהם, אם חל שבת באחד מימי חול המועד, ובאותו היום נדחה שיר של המועד מפני שיר של שבת, אימותו יידחה. שיר של היום השישי שבו אומרים אימותו יידחה לגמרי, מפני שביום הראשון שלאחר שבת אומרים את השיר שהיו צריכים לומר בשבת, שנדחה מפני שיר של שבת, וביום השני אומרים את השיר של יום ראשון וכן הלאה. כל יום היו אומרים את השיר שהיו צריכים לשיר יום קודם, משום שאין מדלגים את סדר השירים, ואם כן אימותו שהוא השיר של היום השישי שהוא האחרון, נדחה לגמרי. מביאה הגמרא שהמוראים נתנו סימנים בכדי לזכור את סדר השירים של חול המועד. רב ספרא מנח בהו סימנה הניח סימן כדי לזכור את סדר השירים ששרו בחול המועד סוכות, וזהו הסימן אום ביי, היי וו מם בית היי יוד, בראשי תיבות, היי זה אבו בראשון, וו ולרשע בשני, מם מי יקום בשלישי, בית בינו ברביעי, היי הסירותי בחמישי, יוד אימותו בשישי. רב פאפה חולק וסובר שהסירותי קדם לבינו בוערים שהיו אומרים ברביעי הסירותי ובחמישי בינו, ומשום כך מנח בו סימנה או הניח סימן שונה, אום הבי, היי וו מם היי בית יוד, שבסימנו של היי של הסירותי הוא קודם לבית של בינו. ונותנת הגמרא סימן לזכור את השיטות במחלוקת רב פאפה ורב ספרה, וסימן אח שלא תיתה איזה סימן נתן רב ספרה, המבוע דספרי, שפירושו, גדודי אנשים ונשים הרגילים להילך במבוי של מלמדי תינוקות, משום שהתינוקות ואבותיהם ואימותיהם מצויים בו. ולשון זה המבוע דספרי יהיה סימן בידך, שמי ששמו ספרה, שהוא מלשון ספרי, היה סימנו אומבאי, שדומה לתיבת המבוע. מכל מקום מוכח מהברייתא הזו, שלא כרבי יחא בר חנינא הסובר ששרים ותוקים לכל מוסף ומוסף, שהרי מבואר בברייתא, שאם חל שבת באחד מהם, אין אומרים את שני השירים אלא דוחים שיר של חול המועד ואומרים רק של שבת. ואין לומר שרק דוחה הוא בקדימה, שהוא קודם לו, שהרי אמרו ששיר האחרון עם מות הוא נדחה לגמרי. אומרת הגמרא, תיובתא, הברייתא הזו אכן היא פרחה דרבי יחא בר חנינא, תיובתא. קושיה חמורה על דברי רב יחא בר חנינא, ואכן מסיקה הגמרא שזו פרחה ונדחו דבריו. מקשה הגמרא, ורבי יחא בר חנינא קרא ומתניתא כאמר. רבי יחא בר חנינא הביא מקור לדבריו מפסוק ומברייתא כמבואר לעיל בדף נ"ד עמוד א', שהרי רבי יחא הביא ברייתא שדורשת מהפסוק ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, שהמילה יתקעו מיותר, שהרי נאמר ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם, אלא בא ללמדנו שהכל לפי המוספים תוקעים. ופירש רבי יחא, דהיינו לומר שתוקעים על כל מוסף ומוסף. וכיצד ניתן לדחות את דבריו? מתרצת הגמרא, אמר רבינה, אין הכרח לדברי רבי יחא מהברייתא שהביא ומהפסוק הנדרש בה, שלשון הברייתא היא הכל לפי המוספים תוקעין, ורבי יחא פירש שהכוונה שתוקעים על כל מוסף, אבל ניתן לפרש את הברייתא באופן אחר, שוודאי אין אומרים אלא שיר אחד ואין אלא תשע תקיעות כפי שיש לכל שיר. כוונת הברייתא לומר שמעריכין בתקיעות, שכשיש שני מוספים, מעריכין בתקיעות ואומרים את השיר עד לאחר שיקריבו את כל נסחי שני המוספים. ואומרים את השיר לאחר שקרבו נסקי שניהם. פירוש נוסף לדברי הברייתא מביאה הגמרא, רבנן דקיסרי משמי דרבי יחא אמרי, שכוונת הברייתא במה ששנתה הכל לפי המוספים, לומר שמרבה בתוקעין, שכשיש שני מוספים מוסיפים חצוצרות ותוקעים בכל החצוצרות יחד, אבל אין מוסיפים תקיעות נפרדות לכל מוסף. ולמרות שהוסיפו עוד חצוצרות, זה לא נחשב שהוסיפו בתקיעות למוסף השני, שעדיין זה נחשב כתקיעה אחת, שכן מבואר במשנה במסכת איריכין דף י"ג עמוד א', שאין פוחתים משתי חצוצרות ומתשע כינורות, אבל מוסיפים בהם כמה שרוצים. כהמשך לסוגיה הקודמת שלמדנו בה, שביום שיש שני שירים, שיר אחד נדחה, מסתפקת הגמרא בעניין דומה. במשך ימי החג מזכירים כל יום בתפילת המוסף את הקורבנות של אותו היום, ובחוץ לארץ שנוהגים שני ימים טובים מספק שאינם יודעים מתי קידשו את חודש תשרי, מזכירים בשני הימים טובים את הקורבנות של היום הראשון, דהיינו הקורבנות של יום טוב, אף שיום טוב שני הוא ספק יום ראשון של חול המועד. מכל מקום אין מזכירים בו את הקורבנות של היום השני שהוא חול המועד, בכדי לא לזלזל בקדושת יום טוב. מסתפקת הגמרא, מה מזכירים ביום הראשון של חול המועד בחוץ לארץ, שהוא היום השלישי מתחילת החג, שהרי יש שם שני ימים טובים מספק. ומה מזכירים בשאר הימים? מסתפקת הגמרא, והנן בני חוץ לארץ, דאיטלן טרי יומי, שיש לנו שני ימים טובים מספק ומזכירים ביום השני את הקורבנות של היום הראשון, כיוון שהוא ספק יום טוב, איך יבדינן, כיצד אנו מזכירים את קורבנות היום בתפילת מוסף ביום הראשון של חול המועד, שהוא היום השלישי מתחילת סוכות? האם ביום הראשון של חול המועד מזכירים את הקורבנות של היום השני, דהיינו של היום הראשון של חול המועד שבארץ ישראל, שזה מה שהיו אמורים לומר אתמול ביום טוב השני, וכן כסדר הזה בכל יום אומרים את של היום הקודם, ונמצא שביום השביעי שהוא הושענא רבה אומרים את הקורבנות של היום השישי, ולמחרת שהוא יום טוב שמיני עצרת, אי אפשר לומר את הקורבנות של היום השביעי, שהרי יום השביעי חול המועד הוא, ואין אומרים קורבן חול ביום טוב, בכדי לא לזלזל בקדושת יום טוב, ואם כן קורבן היום השביעי נדחה לגמרי ואין מזכירים אותו כלל בחוץ לארץ, או שביום הראשון של חול המועד בחוץ לארץ, שהוא היום השלישי מתחילת החג, אומרים את הקורבנות של היום השלישי, וכן כסדר הזה בכל יום את קורבן היום, ואם כן סדר קורבנות של היום השני נדחה לגמרי. והספק הזה של הגמרא הוא רק בחול המועד סוכות, שהקורבנות משתנים בכל יום מימי חול המועד, שביום הראשון מקריבים 13 פרים, ובכל יום מתמעט מניין הפרים, עד שביום השביעי מקריבים 7 פרים. אבל בפסח הקורבנות שווים בכל הימים, וממילא אין מקום לספק, כי בכל יום מזכירים את אותם הקורבנות. משיבה הגמרא, אביי אמר שני ידחה. כלומר, ביום הראשון של חול המועד, שהוא היום השלישי, יאמרו את הקורבנות של היום השלישי, ונמצא ששני נדחה לגמרי. ורבא אמר שביעי ידחה. רבא חולק על אביי ואומר, ביום הראשון של חול המועד יאמרו את הקורבנות של היום השני, וכן בכל יום אומרים את הקורבנות של אתמול, ונמצא שסדר הקורבנות של היום השביעי נדחה לגמרי. ומביאה הגמרא ראיה לדעת רבא, תניא כבתי דרבא שנינו בברייתא שהובא לאל כדברי רבא, אם חל שבת להיות באחד מהם, באחד מימי חול המועד, ואומרים בו שיר של שבת, אימותו יידחה. אימותו שהוא שיר של היום השביעי יידחה, משום שביום הראשון אומרים את השיר שהיה צריך להאמר בשבת, וכן בכל יום אומרים את השיר של יום קודם, עד שהשיר של היום השביעי נדחה. מוכח מהברייתא שפרשה שנדחתה היום, אומרים אותה למחרת. והפרשה האחרונה היא הנדחית לגמרי, והיינו כדברי רבה ששביעי נדחה. מביאה הגמרא דעה שלישית כיצד הוא סדר אמירת הקורבנות בתפילת מוסף של חול המועד סוכות. עתקין תיקן המימר בנערדה דמדלגי דלוגי, שחוזרים ואומרים בכל יום את מה שאמרו אתמול, ומוסיפים את פרשת היום, ועל ידי זה יאמרו את כל הפרשיות. כלומר, ביום ראשון של חול המועד, שהוא יום השלישי מתחילת החג, אומרים את הקורבנות של היום השני והיום השלישי, לפי שיום זה הוא ספק שני, ספק שלישי. למחרת ביום השני של חול המועד, שהוא היום הרביעי מתחילת החג, חוזרים ואומרים בו את הקורבנות של היום השלישי, ואומרים גם של היום הרביעי, שיום זה הוא ספק שלישי, ספק רביעי, וכן הלאה. ביום השלישי של חול המועד אומרים את של היום הרביעי והיום החמישי, וביום הרביעי אומרים את של היום החמישי והיום השישי, וביום החמישי של חול המועד שהוא הושענא רבה, אומרים את של היום השישי והיום השביעי. ולמעשה כך אכן נהוג היום בחוץ לארץ לעשות כתקנת המימר, לומר בכל יום בכל המועד את הקורבנות של שני ימים שהם ספקי היום. רש"י מבאר שכפי תקנת המימר לעניין תפילת מוסף, כך גם עושים בקריאת התורה בחוץ לארץ. שהעולה הרביעי שהוא הנוסף בחולו של מועד על שאר הימים וניכר שהוא בא לכבוד היום, הוא קורא את ספקי היום כמו שאומרים בתפילת מוסף. למשל ביום השלישי של החג קורא הוא יום השני והשלישי, ובשבת המפטיר הוא הקורא את ספקי היום. אבל השלושה שקוראים תחילה אין מקפידים על קריאתם ויקראו מה שירצו. אבל הוא מביא את מנהג רבותיו, ששני הראשונים דהיינו כהן ולוי, קוראים את שני ספקות היום, כגון ביום הראשון של חול המועד קורא הכהן הוא ביום השני והלוי הוא ביום השלישי, והישראל העולה שלישי קורא בפרשת יום המחרת וביום הרביעי שאינה מספקות היום כלל. ואחרון העולה רביעי חוזר וקורא מה שקראו שניים הראשונים, פרשת וביום השני וביום השלישי שהם ספקי היום. וכעת הופכים לנו את הדף אל דף נ"ה עמוד ב', ולומדים את המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בעמוד הזה נ"ה עמוד ב'. משפחות הכהונה שעבדו בבית המקדש נחלקו ל-24 משמרות. משה רבינו חילק את הכהנים ל-8 משמרות. 4 משמרות ממשפחת אלעזר בן אהרון ו-4 ממשפחת איתמר בן אהרון, וכך היו עובדים ומשמשים במשכן עד שמואל הנביא. בימי שמואל חלקם הוא ודוד המלך ל-24 משמרות כאמור ברמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ד' הלכה ג'. כל שמותיהם מנויים בספר דברי הימים א' פרק כ"ד. ומשמרת הכוונה היא דבר המוטל על הרבה בני אדם לעשות כל אחד בזמנו, כך מסביר המצודת ציון בספר חבקוק פרק ב' פסוק א'. ובספר איוב בפרק למתת פסוק א' פירש, שזה להשגיח על דבר שלא יעבור זמנו מלשון שמירה. בכל שבוע משמרת אחת הייתה עושה את עבודות בית המקדש. ועל כל משמר ומשמר יש ראש אחד ממונה, וכל משמר היה עולה לעבודה לשבת, ובשבת היו מתחלפים. משמר אחד יוצא והמשמר שאחריו נכנס לעבוד עד שיגמרו כולם וחוזרים חלילה. וכן כל משמרת ומשמרת הייתה מחולקת לראשי בית אב, כאשר בכל יום היה עובד בית אב אחד. והגמרא במסכת מנחות בדף קופ זין עבוד ב' מבארת שהיו 6 ראשי אב, ובשבת כולם עובדים יחדיו. ואילו רש"י במסכת תענית בדף ט"ו עמוד ב' כותב שנחלקו ל7 בתי אב כנגד 7 ימי השבוע. וכל משמר שמקריב את קורבנות הציבור והיחיד אוכל את מה שראוי לאכילה לכהנים, וכן זוכה בעור הבהמות, כנאמר בספר ויקרא פרק זין פסוק ח', והכהן המקריב את עולת איש אור העולה אשר הקריב לכהן לא יהיה. וכל זהו במשך השנה, אבל בשלושת הרגלים היו כל המשמרות באות לעבוד, כיוון שבזמן הרגל כל כהן שבא להקריב אי אפשר לומר לו ללכת, וימתין עד שיגיע זמן משמרתו אל העובד עמהם. כנאמר לגבי הרגלים בספר דברים פרק חי, איך יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אל המקום אשר יבחר השם ושירת בשם השם אלוקיו, ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני השם. ואותם הכהנים שאין זמן משמרתם בחג מקריבים את כל הקורבנות שנוספו מחמת הרגל. אבל נדרים ונדבות וקורבן תמיד וכל הקורבנות שלא באים מחמת הרגל, אין הם מקריבים אותם אלא מקריבה אותם המשמרת שזמנה לעבוד בשבוע של הרגל. כמו שתבאר המשנה הבאה. בחג הסוכות מלבד הקורבנות הרגילים שהיו מקריבים בכל יום, היו מקריבים כל ימי החג יחד 70 פרים, והתחלקו באופן כזה שביום הראשון היו מקריבים 13 פרים, ביום השני 12 וכן הלאה, היו פוחתים והולכים עד שביום השביעי היו מקריבים 7 פרים. כמבואר בפסוקים בספר במדבר פרק כ"ט, וכן היו מקריבים בכל יום 2 אלים ו-14 כבשים לעולה, ושעיר אחד לחטאת כמו שנאמר, והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח להשם, אלים 2 כבשים בני שנה 14 תמימים יהיו, ושעיר עיזים 1 חטאת. והנה כיוון שברגל כל המשמרות היו עובדות במקדש, היו צריכים שכל קורבנות אלו של חג הסוכות יתחלקו בין כל המשמרות, כאשר כל משמרת מקריבה כל יום קורבן אחד בלבד, מלבד הכבשים שיש שיקריבו ביום אחד יותר מכבש אחד כמבואר להלן. המשנה שלפנינו הראשונה בדף נ"ה עמוד ב' מבארת את סדר חלוקת הקורבנות בין המשמרות. אומרת המשנה, יום טוב הראשון של חג הסוכות בכל מקום בחזל סתם חג הכוונה לחג הסוכות. ובטעם הדבר כותב התוספות יום טוב במסכת ראש השנה פרק א' משנה ב', פירוש המילה חג מורה על מחול וריקוד לשמחה, ובסוכות הייתה שמחה של בית השואבה, ולכן קוראים לסוכות בשם חג, יותר משאר החגים. אז יום טוב הראשון של חג הסוכות היו שם בבית המקדש 13 פרים ואילים 2 לעולה ושעיר 1 לחטאת, הרי 16 קורבנות, וקורבנות האלו יקריבום 16 משמרות הראשונות מה-24 משמרות. אותם 16 משמרות ראשונות לפי הסדר שמנויים בספר דברי הימים. יו יריב הראשון ואחריו ידעיה וכולי. ולא היו עושים בחג הסוכות פייס, גורל בין המשמרות כלל. אמנם בתוך המשמרת עצמה היה פייס, איזה בית אב מאותה משמרת יקריב ראשון, כך אומר הרשש במסכת חגיגה. אז אם כן, את הקורבנות הללו, ביום טוב הראשון של חג הסוכות, שכאמור היו בבית המקדש 13 פרים ואילים 2 לעולה ושעיר 1 לחטאת, בסך הכל 16 קורבנות, את הקורבנות הללו הקריבו 16 משמרות, הראשונות מה-24 משמרות, קורבן אחד לכל משמרת, וממילא יוצא שנשתיירו שם עוד 14 כבשים שהקריבו בכל יום מימי החג לעולה, לאותם 8 משמרות שעדיין לא הקריבו. וכך היה סדר הקרבתם של ה-14 כבשים. ביום הראשון של החג, שהיו 8 משמרות שלא הקריבו, אז 6 מקריבים 2-2. 6 משמרות מהם מקריבים 2-2, מקריבות כל אחת שני כבשים. הרי 12 כבשים, והשאר 1-1, שתי המשמרות הנותרות, מקריבות כל אחת כבש אחד. משמרות זה לשון נקיבה, ומכל מקום המשנה קוראת להם בלשון זכר 6 ולא 6, ומבאר הרמב״ם בפירוש המשניות משום שאינו מדבר על המשמרת, אלא על ראש המשמרת. ועוד מבאר הרמב״ם שאולי התנא מונה במשנתנו לפי לשון משמר, והוא לשון זכר ולא משמרת. ממשיכה המשנה ומפרטת ביום השני של החג שהקריבו פר אחד פחות, ואם כן יש רק 15 קורבנות, 12 פרים, 2 אילים ושעיר, שאותם הקריבו 15 משמרות ונותרו 9 משמרות להקרבת 14 כבשים, אזי 5 מקריבים 2-2, 5 משמרות מהם מקריבים 2-2, כל אחת מקריבה 2 כבשים, הרי 10 כבשים, והשאר 4 המשמרות הנותרות מקריבות 1-1, כל אחת כבש 1. ביום השלישי שהקריבו עוד פר אחד פחות, ואם כן יש רק 14 קורבנות, 11 פרים, 2 אילים ושעיר, שאותם הקריבו 14 משמרות ונותרו 10 משמרות להקרבת 14 כבשים. אזי 4 משמרות מהם מקריבים 2-2, כל אחת מקריבה 2 כבשים, הרי 8 כבשים, והשאר 6 המשמרות הנותרות מקריבות 1-1, כל אחת כבש 1. ביום הרביעי שהקריבו עוד פר אחד פחות, ואם כן יש רק 13 קורבנות, 10 פרים, 2 אילים ושעיר, שאותם הקריבו 13 משמרות ונותרו 11 משמרות להקרבת 14 כבשים, אז 3 משמרות מהם מקריבים 2-2, כל אחת מקריבה 2 כבשים, הרי 6 כבשים, והשאר 8 המשמרות הנותרות מקריבות 1-1, כל אחת כבש 1. ביום החמישי שהקריבו עוד פר אחד פחות, ואם כן יש רק 12 קורבנות, 9 פרים, 2 אילים ושעיר, שאותם הקריבו 12 משמרות ונותרו 12 משמרות להקרבת 14 כבשים, אז 2 משמרות מהם מקריבים 2-2, כל אחת מקריבה 2 כבשים, הרי 4 כבשים, והשאר 10 המשמרות הנותרות מקריבות 1-1, כל אחת כבש 1. ביום השישי שהקריבו עוד פר אחד פחות, ואם כן יש רק 11 קורבנות, 8 פרים, 2 אילים ושעיר, שאותם הקריבו 11 משמרות ונותרו 13 משמרות להקרבת 14 כבשים, אז משמר אחד מהם מקריב 2 והשאר 12 המשמרות הנותרות מקריבות 1-1, כל אחת כבש 1. ביום השביעי שהקריבו עוד פר אחד פחות, ואם כן יש רק 10 קורבנות, 7 פרים, 2 אילים ושעיר, שאותם הקריבו 10 משמרות ונותרו 14 משמרות להקרבת 14 כבשים, נמצא שביום זה כולן שווין. כל המשמרות המקריבות כבשים שוות, שכל אחת מקריבה רק כבש אחד. ביום השמיני של סוכות, שהוא חג שמיני עצרת, שאז הקריבו רק פר אחד, איל אחד, 7 כבשים ושעיר אחד, ואין די קורבנות לכל המשמרות, לכן חזרו לפייס, או לפייס, להטיל גורל בין המשמרות, מי יזכה בהקרבה. אותו גורל שהיו נוהגים להטיל בכל יום ימות השנה במקדש, בין הכהנים, מי זוכה בכל עבודה. ועשו זאת כדי שלא יקנו זה בזה. אז חזרו לפייס, קבע רגלים, כמו שעשו בשאר הרגלים שקורבנותיהם מועטים ולא ממשיכים להקריבם לפי סדר המשמרות שהקריבו את קורבנות חג הסוכות. מבארת המשנה את אופן חלוקת עבודת המשמרות בחג הסוכות בסדר הקרבת הפרים. אמרו, חכמים אמרו, מי שיקריב פרים היום משמר שיקריב פר, ביום מסוים לא יקריב שוב פר למחר אלא חוזרין חלילה. בסדר, סביב סביב. חלילה זה מלשון חוללים במחול, דהיינו שסובבים תמיד. כך אומר התפארת ישראל. כלומר שסדר המשמרות בהקרבת הפרים היה שביום הראשון, 13 משמרות הראשונות, היו מקריבות 13 פרים, ושאר המשמרות היו מקריבות את העילים, הסעיר והכבשים, כמבואר לעיל. ולמחרת ביום השני את סדר הקרבת 12 הפרים התחילו באותם 11 משמרות שביום הראשון לא הקריבו פרים. כיוון שאותם משמרות שהקריבו ביום הראשון כבשים, לא מניחים להם להקריב שוב פרים. והקריבו הם 11 פרים, וכן המשמרת הראשונה הקריבה שוב פר. כיוון שיש 12 פרים ל-11 משמרות, ולכן חוזרת המשמרת הראשונה ומקריבה שוב פר גם ביום הראשון. ולשיטת רש"י, משמרת ראשונה זה משמרת יויריב, כי הכוונה במילים משמרות הראשונות שמנויות בספר דברי הימים. ולשיטת ראשונים אחרים, הכוונה לראשונות שיצאו בגורל. וביום השלישי היו מקריבים את 11 הפרים, אותם המשמרות שלא הקריבו ביום השני, וכן הלאה, בכל יום היו מקריבות אותם משמרות שלא הקריבו ביום הקודם. לפי זה יוצא שכל המשמרות הקריבו 3 פעמים פר, חוץ משתי המשמרות האחרונות שהקריבו רק 2 פרים. זו היה המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף נון ה' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה שנינו שביום שמיני עצרת היו מפייסים פייס חדש, ולא היו ממשיכים את סדר המשמרות שהקריבו בחג. מבינה כעת הגמרא שהפייס היה בין כל המשמרות. שואלת הגמרא, נעים המתניתי, נעים לומר שהמשנה שאומרת שבשמיני עצרת היו עושים פייס בין כל המשמרות, שיטת רבי היא, ולא שיטת רבנן, דתניה. שנינו בברייתא, פר הבא בשמיני, פר שמקריבים אותו ביום שמיני עצרת, בתחילה מפיסים עליו, עושים עליו פייס בין כל המשמרות כאילו הוא תחילת הקורבנות, ולא אומרים שיקריבו אותו אחת מאותן משמרות, אותן שתי משמרות, שלא יקריבו בחג בפעם השלישית. כמו שמבואר במשנה לעיל, ששתי המשמרות האחרונות יקריבו פרים רק פעמיים. לפי שהוא רגל בפני עצמו, שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו. ואלו הם דברי רבי, וחכמים אומרים, אחת משתי המשמרות שלא שילשו בפרים, שלא יקריבו פר פעם שלישית בימות החג, עושה, מקריבה את אותו הפר, ואם כן יוצא, שמשנתנו שאמרה שביום שמיני עצרת עושים פייס בין כל המשמרות, שיטת רבי היא, ולא שיטת רבנן. משיבה הגמרא אפילו תימה, אפילו אם תאמר שמשנתנו היא שיטת רבנן, אפשר לבאר את המשנה, משום שגם לשיטתם של רבנן, עטו שתי משמרות לא אפוסי באו, וכי בין שתי המשמרות הללו לא צריך להטיל פייס, הרי ודאי שעשו פייס ממן תקריב. ואם כן ייתכן לומר שגם מה שכתוב במשנה שהיה פייס בשמיני עצרת, אין הכוונה שהפייס היה בין כל המשמרות, אלא רק בין שתי המשמרות הללו, שלא יצא להם להקריב בחג הסוכות פעם שלישית פר, וכשיטת רבנן. ומסביר השיטה הוכחה שניתן להעמיד את המשנה כשיטת רבנן, כאילו היה כתוב במשנה חזרו לפייס כבתחילה, כמו שאמר רבי בברייתא, לא היינו יכולים לומר שהמשנה שיטת רבנני. אבל כיוון שכתוב בסתם חזרו לפייס כברגלים, אפשר לומר שכוונת המשנה לפייס שנעשה בין שתי המשמרות כדעת חכמים. ממשיכה הגמרא לדון בדעת רבי ורבנן. שואלת הגמרא, כמן הזלה דתניא, כשיטת מי הולכת הברייתא שאומרת שבימי חג הסוכות ובשמיני עצרת, כל המשמרות שונות ומשלשות מקריבות פר פעם שנייה ושלישית, חוץ משני משמרות שרק שונות, רק מקריבות פעמיים פר, ואין משלשות, לא מקריבות פר שלישי, כמו שהתבאר לעיל במשנה. נעימה, אם נאמר שברייתא זו היא רק שיטת רבי ולא שיטת רבנן, כיוון שבברייתא כתוב ששתי משמרות לא מקריבות פעם שלישית פר, ואילו לדעת רבנן, שהפייס היה בין שתי המשמרות הללו שלא זכו להקריב פר פעם שלישית בימי חג הסוכות, אם כן ודאי שאחת מהן כן תזכה להקריב פר פעם שלישית, וממילא רק משמרת אחת לא שילשה ולא שתי משמרות. דוחה הגמרא ואומרת, אפילו תימא, גם אם תאמר שברייתא זו היא כדעת רבנן, עדיין מובן למה התכוונה הברייתא. מהי מה שאמרה הברייתא ששתי משמרות לא שילשו? הכוונה היא רק בפרי החג, אבל בפר של יום שמיני עצרת אחת מהן כן הקריבה בפעם השלישית פר. שואלת הגמרא, ומהי כמשמלן, מה בא הברייתא להשמיענו? כלומר, לפי מה שהעמדנו את הברייתא גם כרבנן, אם כן מה החידוש של הברייתא, שהרי אם מדובר רק בפרי חג הסוכות, הרי פשוט שכך עולה החשבון, שישנן שתי משמרות שלא מקריבות פר פעם שלישית. תרץ את הגמרא, הכמשמלן, הברייתא בא להשמיע לנו את הדין שכתוב במשנתנו, שמי שיקריב פרים היום לא יקריב למחר, אלא חוזרין חלילה. ולא אומרים שמשמר אחד יקריב פר יום אחר יום, שהרי אילו היה שיש משמרות שמקריבות פר יום אחרי יום, ממילא יוצא שיותר משתי משמרות יקריבו רק שני פרים, ורק משום שהסדר הוא כמו שמבואר במשנה יוצא ששתי משמרות בלבד מקריבות פר פעמיים ולא יותר. במשנה התבאר שבכל ימי חג הסוכות יחד מקריבים 70 פרים. ביום הראשון של החג הקריבו 13 פרים, ובכל יום פחתו מהם פר אחד, עד שביום השביעי של החג, שהוא היום האחרון, הקריבו 7 פרים. ואם כן, סך כל הפרים שהקריבו בחג הסוכות, 13 פלוס 12 ועוד 11 ועוד 10 ועוד 9 ועוד 8 ועוד 7, יחד 70 פרים. מבאר רבי אלעזר את הטעם שהקריבו דווקא 70 פרים, וכן את הטעם להקרבת הפר היחיד בשמיני עצרת. אמר רבי אלעזר, הני, אילו 70 פרים שהקריבו בחג הסוכות, כנגד מי הקריבו אותם? כנגד 70 אומות העולם, ומכיוון שבחג נידונים על המים, מקריבים פרים לחפר עליהם בכדי שירדו גשמים בכל העולם. ומה שרבי אלעזר שואל דווקא על הפרים ולא לעילים והכבשים, או על שאר המועדים, מפני שבפרים של חג הסוכות יש דבר שונה מכל הקורבנות, שהם מתמעטים והולכים בכל יום, ואילו העילים והקורבנות של שאר המועדים הם שווים בכל יום. ועל זה הוא מתרץ שזה כנגד 70 אומות. ומה שהמניין של הפרים הולך ויורד בכל יום, זה לסימן שגם הם יהיו מתמעטים והולכים לעתיד לבוא. כמו שביאר המהרש"א בשם המדרש. והגאון מווילנה על פרשת פנחס מבאר את עניין השבעים אומות, שכולם הם או מזרע ישמעאל או מזרע עשיו, ושאר כל האומות יונקים מהם, ולכן מתוך כל השבעים פרים, 35 פרים הם כנגד ישמעאל, ו35 פרים הם כנגד עשיו. והגרא מבאר זאת באריכות על פי סדר הפסוקים. מסביר רבי אלעזר, פר יחידי הקרב בשמיני עצרת, למה מקריבים אותו כנגד אומה יחידה, כנגד ישראל? מכאן מוכרח שיש 70 אומות חוץ מישראל, כך אומר התוספות צ'אנץ. וכן המהרש"א, משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו, עשו לי סעודה גדולה. ליום האחרון, ביום האחרון אמר המלך לאוהבו, עשה לי סעודה קטנה כדי שיהנה ממך, משום שמהם לא הייתה לי הנאה וקורת רוח. כך אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, כיוון שבכל ימי החג הקרבתם קורבנות מרובים על האומות על ה-70 פרים, עכשיו ביום האחרון של החג רוצה אני שתקריבו פר אחד לקורבן בשבילכם. כיוון שהוזכר לאל שקורבנות החג מחפרים על אומות העולם, מביאה הגמרא עוד ממרה בעניין הזה. אמר רבי יוחנן, אוי להם לעובדי כוכבים שאיבדו, ואין יודעים מה שאיבדו. שבזמן שבית המקדש היה קיים, המזבח היה מחפר עליהם בהקרבת פרי החג, ועכשיו שנחרב בית המקדש, מי מחפר עליהם? והנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה למשנה השנייה, המצויה בדף נ"ה עמוד ב'. לאל בהקדמה למשנה הקודמת אמרנו שבמשך השנה הייתה עובדת בבית המקדש כל שבוע משמרת אחרת, וברגלים היו כל המשמרות באות ומקריבות חלק מהקורבנות, וכן התבהר שהכהנים היו מקבלים את הבשר והעורות מהקורבנות שהיו מקריבים. המשנה שלפנינו השנייה בדף נ"ה עמוד ב' מבארת באילו דברים כל המשמרות היו שוות ברגלים, ואילו דברים המשמרת של אותו שבוע הייתה מקריבה ומקבלת. אומרת המשנה השנייה בדף נ"ה עמוד ב' בשלושה פרקים בשנה, בשלושת הרגלים, היו כל משמרות הכהונה שוות באימורי הרגלים שכולן מתחלקות בבשר ובעורות של הקורבנות הבאים מחמת הרגל. ומצינו כמה מיני קורבנות הבאים רק ברגלים ולא בשאר ימות השנה, מהם קורבנות יחיד ומהם קורבנות ציבור. הקורבנות יחיד הם א' עולת ראייה שחייב כל אדם לעלות לרגל ולהביא עמו קורבן. כמו שנאמר, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך ולא יראה את פני השם ריקם. ובמסכת חגיגה בדף ז' דרשו זאת על קורבן עולה, בית שלמי חגיגה שכל אדם חייב להביאו כשעולה לרגל, כנאמר וחגותם אותו חג להשם. והגמרא דורשת במסכת חגיגה שצריך להביא קורבן שלמים, ג' שלמי שמחה עם קורבנות שאדם צריך להביא בשביל שיהיה לו בשר לאכול ולשמוח, כנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוקיך. ורשי כותב במסכת חגיגה בדף ו' שבשלמי שמחה יוצאים ידי חובה בכל בשר הנדרים והנדבות או מעשר בהמה, ורק אם אין לו נדרים ונדבות צריך להביא קורבן שלמים כדי שיהיה לו בשר לסבוע, כיוון שאין שמחת החג אלא בבשר. וקורבנות הציבור אינם א' קורבן עולה שבכל חג היו מקריבים אילים, כבשים ופרים, ב' קורבן חטאת, צעירים הבאים ברגלים כמבואר בפסוקים, וכל הקורבנות הללו נקראים קורבן מוסף, ובנוסף לאילו יש קורבן הבא למחרת יום טוב של פסח, והוא קורבן העומר, ועוד קורבן שבא בחג השבועות עם שתי הלחם. ובביאור המשנה כותב רעשי שהמשמרות מתחלקות בעורות של העולות ראייה ובבשר של שלמי חגיגה. היינו עולת ראייה שדינה כמו שאר העולות שכל הבהמה קריבה על גבי המזבח. ממילא יש לכהנים מהם רק עורות, אבל בשלמי חגיגה שיש לכהנים גם חלק מהבשר לאכול, מתחלקות כל המשמרות בבשר. ולכמה נוסיף רעשי גם את העורות של קורבנות המוספים וצעירי החטאת. דהיינו הבשר של צעירי החטאת, ולא רק האורות. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן היו המשמרות שוות בחילוק לחם הפנים, שאם הראה שחל יום שבת ברגל, היו מחלקים את 12 החלות של לחם הפנים בין כל המשמרות. מביאה המשנה עוד דין בעניין החלוקה בין המשמרות. בעצרת בחג השבועות אם חל בשבת, בזמן שקידשו את החודש על פי הראייה, כי אחרי שנקבע לוח, אין חג השבועות יכול לחול בשבת, אומר התשבץ. אז בחג השבועות אם חל בשבת, שאז מלבד מה שהכהנים מקבלים מלחם הפנים מחמת יום השבת, מקבלים גם משתי הלחם. אז המחלק שנותן לכל כהן את חלקו בלחם הפנים, אומר לו, אי לך, הרי לך מלחם הפנים העשוי ממצא. כנאמר ונותרת ממנה יוכלו ארון ובניו מצות תאכל. ולחם הפנים בכלל זה. כך נאמר לגבי כל המנחות בספר ויקרא פרק ו' פסוק ת'. ולאחר מכן, כשנותן לו את חלקו בשתי הלחם, אומר לו, אי לך משתי הלחם העשוי מחמץ. כנאמר ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתיים, חמץ תיפנה ביקורים להשם. והטעם שצריך להודיע לו כך, משום שכל כהן צריך לקבל משניהם ולא יכול לומר לחברו תול אתה חלקי במנחה אחת ואני תול חלקך במנחה אחרת, ולכן צריך להודיע לו. והמאירי כתב שמודיעים לו שלא יהיה ליבו נוקפו שקיבל חמץ כנגד מצה ומצה כנגד חמץ. חוזרת המשנה לבאר בעניין העבודה ברגל. משמר שזמנו קבוע שבשבוע שחל בו הרגל היה זמנו לעבוד, הוא אותו המשמר מקריב את התמידין, קורבן התמיד של שחר ושל בין הארבעים. וכן את הנדרים ונדבות. נדר הכוונה כגון אדם שאומר הרי עליי להביא קורבן עולה, ונדבה הכוונה כגון שאדם אומר הרי בהמה זו לקורבן עולה. עיקר החילוק בין נדר לנדבה, שבנדר אם נאבדה או נגנבה בהמה חייב להביא בהמה אחרת תחתיה, ובנדבה פטור. היות והקורבנות הללו לא באים מחמת הרגל, לכן משמר שזמנו קבוע שבשבוע שחל בו הרגל היה זמנו לעבוד, אותו משמר מקריב את התמידין, את הנדרים והנדבות, וכן מקריב אותו משמר את שער קורבנות ציבור, וכן מקריב את הכל. והגמרא לקמן בדף נ"ו עמוד א' תבאר מהי כוונת התנא באומרו קורבנות ציבור, ומה כוונתו באומרו מקריב את הכל. זו המשנה השנייה שלנו בדף נ"ה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שכל הכהנים היו מתחלקים באימורי הרגלים, והגמרא מקשה על הדין הזה. שואלת הגמרא, איך אפשר לומר שהכהנים היו מתחלקים באימורי הרגלים? והרי אימורים של גבוה ענינו, שהרי הימורים הם החלקים מהקורבן שעולים על גבי המזבח, ואם כן, איך אפשר שהכהנים יתחלקו בזה? תרץ את הגמרא, אמר רב חסדא, מה שאמרה המשנה, הימורי הרגלים אין כוונתה כמו בכל מקום להימורים מקריבים על המזבח, אלא הכוונה למה שאמור ברגלים, הקורבנות האמורים בתורה להקריב ברגל, ובהם מה שמתחלק לכהנים מתחלק בשווה בין כל המשמרות. מביאה הגמרא מקור לדין הזה שכל המשמרות שוות בהימורי הרגלים, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מניין שכל המשמרות שוות בהימורי הרגלים? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר דברים פרק חי, וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אבת נפשו אל המקום אשר יבחר השם ושירת בשם השם אלוקיו ככל אחיו הלוויים. היינו שאם כהן בא לשרת בבית המקדש יכול הוא לעבוד, ואין שאר הכהנים שבמשמר הקבוע יכולים למנוע בעדו, וכיוון שזוכה הוא בעבודתו, זוכה הוא גם באכילת הקורבנות והמנחות שהוא מקריב, שנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק ט', לכהן המקריב אותה לא תהיה. ממשיכה הברייתא, אם כן יכול הייתי לומר שאף בשאר ימות השנה יהיה הדין כן שכל כהן שרוצה יבוא ויקריב. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בתחילת הפסוק, וכי יבוא הלוי מאחד שעריך, מהמילה מאחד דורשים, שלא אמרתי שכל כהן שרוצה יכול לבוא ולהקריב, אלא בשעה שכל ישראל נכנסים בשער אחד, בעיר אחת וירושלים. וזה היה דווקא ברגלים שיש מצווה לכל ישראל לעלות לרגל, ואז יש את הדין שכל הכהנים באים ועובדים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ובחילוק לחם הפנים, שכל הכהנים היו מתחלקים בלחם הפנים בשבת של הרגל. מבארת הגמרא את המקור לדין הזה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מניין שכל המשמרות שוות ברגל בחילוק לחם הפנים, ואף שאינו בא מחמת הרגל? תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בהמשך הפסוק המדבר על הכהנים העובדים ברגלים, ושירת בשם השם אלוקיו ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני השם, חלק כחלק יוכלו. כוונת הפסוק היא, כחלק, כמו שיש לכל המשמרות חלק בעבודה, כך יש להם חלק שווה באכילה. מבררת הגמרא, ומהי אכילה? באיזו אכילה צריך להשמיע ששווים בכל הכהנים? אילי, מה אם נאמר שמדובר באכילת הקורבנות שהם הקריבו? היינו חזה ושוק של שלמי חגיגה וסעירי חטאת הבאים מחמת הרגל. הרי מעטם נפקא, משם לומדים מהפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק ט', לכהן המקריב אותה לא תהיה. דהיינו, שכל כהן שמקריב קורבן זכאי לקבל ממנו את חלקי הבשר הראויים לאכילה. וכיוון שלומדים מפסוק שכל המשמרות שוות בעבודת הקורבנות הבאים מחמת הרגל, כמבואר ליל בדף נ"ה עמוד ב', ממילא יודעים שהם אוכלים מבשרם, מדוע צריך לזה פסוק נוסף? אלא על כוחך שמה שצריך פסוק ללמד שכל הכהנים שווים באכילה, זה לאכילת לחם הפנים. ופסוק זהו המקור למה ששנינו במשנתנו, שברגלים כל הכהנים מתחלקים בשווה בלחם הפנים שהיה מתחלק בשבת. אז בשבת שנופל ברגל, כל הכהנים מתחלקים בשווה בלחם הפנים. ויהיה הגמרא את המשך הברייתא, שואלת הברייתא, האם כן שלומדים מהפסוק חלק כחלק יוכלו, שכל הכהנים זוכים בלחם הפנים, יכול הייתי לומר שנכלל בזה שאף בחובות, בקורבנות חובה, כגון קורבן התמיד, מוסף של שבת, נדרים ונדבות. הבאות שלא מחמת הרגל, אם יקריבו קורבנות אלו ברגל, יהיו כל הכהנים זכאים בעבודתם ובאכילתם. דוחה הברייתא ואומרת תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בהמשך הפסוק, שכל מה שנאמר שברגלים, כל המשמרות מתחלקות, ולבד ממקרב על האבות. חלק כחלק יוכלו לבד ממקרב על האבות, חוץ ממה שמחרו אבות הכהונה זה לזה. מבאר את הברייתא, ומה מחרו, מה יתנו, תנאי האבות של משמרות הכהונה בימי שמואל ודוד זה לזה. אני אעבוד בשבתי בשבוע שלי, ואתה תעבוד בשבתך בשבוע שלך. כלומר, שכל הקורבנות הבאים, בזמן שעליו ייתנו האבות, דהיינו בכל השנה, לא יתחלקו המשמרות בזה, ואפילו אם הם קריבים בזמן הרגל. ואם כן, על כוחך מה שנאמר, חלק כחלק יוכלו, מדבר רק על דבר שאין בו אלא אכילה, והוא לחם הפנים בלבד, ולא על שאר הקורבנות. יוצא איפה לסיכום כל מה שלמדנו, בפסוקים בספר דברים פרק חי, פסוקים ועבד חטא נאמר, וכי יבוא הלוי מאחד שעריך, מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אבת נפשו אל המקום אשר יבחר השם, ושירת בשם השם אלוקיו, ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני השם. חלק כחלק יוכלו, לבד ממקרב על האבות. שאם יבוא הכהן לשרת בבית המקדש ברגלים, שאז כל ישראל באים בשער אחד, אז רשאי הוא לעבוד עם כל אחיו הכהנים, וכן מתחלקים כל הכהנים בלחם הפנים בשבת שחלה בשבת, אבל קורבנות שקריבים בכל השנה ולא באים מחמת הרגל, דהיינו שקריבים בזמן שיתנו עליו האבות, שכל המשמרות יתחלקו בו בעבודה, אינם מתחלקים בזה כל הכהנים, אלא רק בלחם הפנים. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את הדף הלפני האחרון במסכת סוכה. דף נ"ה, בערב יום חגינו, חג סיום מסכת סוכה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו, בדף נ"ה, בדף החמישה וחמישים במסכת סוכה. שאלה ראשונה, בחוץ לארץ שהיום השני יום טוב, קורבנות מוסף של איזה יום אומרים ביום השלישי? שאלה שנייה, פר הבא בשמיני עצרת מי מקריבו? שאלה שלישית, על מי מחפרים פרי החג? שאלה רביעית, מתי חולקות כל המשמרות בשווה ולגבי מה? שאלה חמישית, איזה תפקידים מבצע רק המשמר שזמנו קבוע בזמן הרגל? והשאלה האחרונה, למי מתחלק לכם הפנים ברגל ולמי עבודותיו? התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזר, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים כי טוב, חג באלול, חג ג' באלול תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, הדפנו נ"ה, הדף הלפני האחרון במסכת סוכה. היום הזה ערב חג סיום מסכת סוכה, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בשמחה גדולה ובטוב ליבב. מחר יום רביעי, שמחת התורה, חג סיום מסכת סוכה, נלמד את דף נ"ו, הדף החותם את המסכת, ונגיש לבורא כל העולמים, לריח ניחוח, את מסכת סוכה על נ"ו דפיה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, סס ושמח, נרגש ומודה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו גומלנו ויגמלנו לעד ולעולמי עולמים. אני רוצה לאחל לכולנו כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים. מלא ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, מלא רפואות, מלא ישועות, מלא נחמות. יערה בורא עולם עלינו ממרומים שפע ברכה והצלחה. אורה, תורה, תשובה ומעשים טובים וכל מלדי מיטב, ממקור הברכה, מנותן התורה. חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות. ערב חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.